י"ט תשרי, שנה פשוטה. היום הזה מסיימים את איגרת כ"ב. השיעור מתחיל בדף קל"ד עמוד א', 3-4 שורות מסוף העמוד, במילים ועוד זאת, והשיעור מסתיים בעמוד הבא, 270, בסיום האיגרת.
עוד זאת, דבר נוסף, אדרוש ממעלתכם. כאן הוא כבר לא אומר, אני באתי להזכיר לכם, או באתי לבקש ממכם, אני באתי לדרוש ממעלתכם. הוא בא בדרישה. ומה זה ממעלתכם? לחסידים. לנו. כל אחד מאיתנו, כל אחד שלומד את התניא, מקבל עכשיו ישירות האיגרת.
לא, הכוונה, איזה
איגרת כללית לכללות החסידים. מה הוא דורש ממעלתכם? אנחנו רגילים, יש כאן הסבר מעניין של האדמו"ר הקודם, היום זה יום ההילולה שלו, י' שבט, אז האדמו"ר הקודם אומר, מה מתכוון פה אדמו"ר הזקן כשהוא אומר ממעלתכם? היום אנחנו רגילים, עובר לסוחר, אומרים לו, מעלת כבודו, מעלת כבודו. מה, האדמו"ר הזקן לא משתמש ככה סתם בביטויים, אלא כל ביטוי יש לו דיוק ומשמעות. אז שואל האדמו"ר הקודם, לכאורה, למדנו בחלק הראשון של התניא, שלקרוא לבן אדם בעל מעלה, הוא קורא לזה שם בני עלייה, בני עלייה זה רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, הם נקראים בני עלייה. כתוב, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אז לקרוא בני עלייה זה כינוי בעל משמעות. פה פונה הרי אדמו"ר הזקן לכל חסיד, לכל אחד שהוא אהובי אחי ורעי. הוא אומר, אדרוש ממעלתכם. מה הוא מתכוון ממעלתכם? אז אומר הרבי הקודם שהכוונה היא, אני דורש ממכם להוציא את המעלות שלכם. יש לכם מעלות, אבל אולי הם לפעמים קצת נמצאים באלם והסתר. אני דורש ממכם, ממעלתכם, תוציאו את המעלות שלכם החוצה. כי לכל אחד יש מעלות, רק צריך להוציא את זה. להפעיל את זה, כן? איך מוציאים את המעלות? על איזה מעלות הוא מבקש? הוא אומר ככה, ולא סתם אני דורש, הוא אומר כאן עוד ביטוי, שלא להשליך דבריי אחריכם, מה שאני הולך כרגע לכתוב, אל תשליחו את זה אחריכם, שזה יהיה כאילו הדברים נאמרו וזהו, אשר ערכתי שיח, כי זה דברים שאני דיברתי איתכם, התוועדתי איתכם על זה. דיברתי איתכם, זה היה דיבור פנימי, וזה היה הפעולה באופן של מקיף. אומר, החדרתי בכם את העניין, ואני דורש ממכם שתפנימו את העניין. מה? מה בעצם הדרישה? להיות כל איש ישר, שכל חסיד יהיה ישר. עוד מעט נבין לאיזה ישרות הוא מתכוון. והולך בתומו, תהיה תמים. כאשר עשה האלוקים את האדם ישר, הקדוש ברוך הוא יצר אותך ישר, אז אל תעקם את הישרות. יצרו אותך ישר, תהיה ישר, תהיה תמים. מה הוא בא לשלול? ולא לבקש חשבונות רבים מעלילות מצדי גבר ומחשבות אדם בתחבולותיו. אתה רואה אדם שעושה כך ועושה אחרת ומדבר כך ומדבר אחרת, אתה כבר מיד עושה חשבונות. הוא עשה כך כי הוא מתכוון לכך, והוא אומר כך כי יש לו תוכנית כזו, והוא רוצה ככה, ואתה כבר בונה בניינים שלמים ואתה מסביר למה הוא אמר ככה ולמה הוא עשה ככה, ואתה כבר מחזיר לו וכבר מתכננת. אל תחשב ותדע מה הם העלילות של הגבר השני. מאיפה אתה יודע מה באמת הסיבה שהובילה אותו לעשות, לומר, להתנהג בצורה כזו או אחרת? כי זו מלאכת שמיים. זה תפקיד של הקדוש ברוך הוא. האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. זה תפקיד אלוקי לראות מה הם מחשבות אדם ותחבולותיו. זה לא תפקיד אנושי. ולא מלאכת בשר ודם. אז אתה, כל המחלוקות ועדר אהבת ישראל ושנאת חינם, מאיפה הם באים? מזה שאנחנו בונים טילי טילים של מחשבות, למה הוא דיבר ולמה הוא יקם את האף ולמה הוא אמר ככה ולמה אחרת, ומזה מתפתחים כל המריבות שקיימים. הוא אומר, תפסיקו לחשוב ולהחליט שאתם כבר יודעים מהם התחבולות של אותו אדם. ולהאמין באמונה שלמה במצוות חז"ל. הוא דורש מחסידים להאמין בפשטות מה אומרים חכמים, והווי שפל רוח בפני כל אדם בכלל. כל בן אדם, לא משנה מי הוא, אתה צריך להרגיש שפל לגביו. ולא להרגיש שהוא מתחתיך, ואתה כבר יודע מי הוא ומה הוא, ואתה כבר מגיב ויודע איך להתייחס אליו, כי אתה כבר קלטת אותו ברגע וכו' וכו'. כל הסגנון דיבור הזה שמתקיים בעולם, זה הוא בא לשלול לחלוטין. זה תפקיד אלוקי לא אנושי. והוא אומר כאן עוד מעט, עוד ביטויים ממש חריפים, הוא אומר ככה. כי יציב המילטה, הדבר הזה הוא יציב, ותקין פתגמה, הפתגם הזה הוא ברור ללא ויכוח וללא ספק, שכל אחד מתוקן מחברו. מה זה נקרא שכל אחד מתוקן מחברו? לא שכל אחד הוא יותר מתוקן מחברו, אלא כל אחד יהיה מתוקן אם הוא יהיה ביחד עם חברו. כל אחד נהיה מתוקן על ידי חברו. זה בדיוק כמו בגוף האדם. גוף בריא זה כשיש הרמוניה מוחלטת בין כל המערכות של הגוף. כשאדם זורם מהלב לכל האיברים, חוזר חזרה ללב, והכל פעיל והכל מגיע לכל מקום, זה גוף בריא. איפה מתחילים בעיות? כשאחד מה... יכול להיות שזה חס ושלום, אפילו אצבע הקטנה שברגל, מחליטה שהיא לא מוכנה לקבל ולתת ולהשלים את המחזור.
למה תלך לחוק?
תא אחד בגוף
לא עלינו.
תא אחד בגוף, שהשם ישמור.
שרק משתגע עושה את המחלה.
כל הבעיות. זאת אומרת...
גם מסכן מתוך מיליארדים של מיליארדים.
נכון, זה אותו רעיון. זאת אומרת שהשלימות של כל תא, דיברתי בגדול על עיוור, כל תא, תלוי במי? מחברו. שהתא שלידו, העיוור שלידו, תהיה איתו ביחד, בשילוב מתאים.
ולא רק זה.
אז גם זה ישלים אותו.
כשאתה נפגע, אז התא שלידו מתנדב לעזור לו. כלומר... כאילו מתאבד בשבילו.
זה הולך, אפשר לראות את זה
בדוגמאות, נכון? צריך את זה לא.
הוא כתיב, כל איש ישראל כאיש אחד חברים. כל היהודים הם בעצם חברים, הם בעצם מחוברים. כמו שאיש אחד מחובר מאיברים רבים, הוא בהיפרדם, אם האיברים ייפרדו חס ושלום זה מזה, נוגע בלב, הלב מיד חש. ובמילא הלב נהיה חלש. ואם הלב נהיה חלש, אז התפקוד של האיברים שבאים ואמורים לקבל מהלב גם הם נחלשים. כי ממנו תוצאות חיים, הלב נותן חיים לכולם. אז אם האיבר הקטן מחליש את הלב, אז הלב אחר כך יגרום לחולשה בכל הגוף. אם כן, אנחנו, היות כולנו כאיש אחד ממש, אם כל עם ישראל, כל החסידים, כל היהודים יהיו ביחד, תיקון העבודה בלב. אז במילא הוא אומר מה שדיברתי קודם, שיש עבודה שבלב, שזה עבודת התפילה, יהיה לך יותר קל להתפלל אם תהיה באחדות עם החבר שלך. אין אפשרות, הוא אומר, להפריד ולומר, מה זה, מה זה קשור? אני את החבר שלי לא סובל, אבל כשאני בא לבית כנסת, אני עם בורא עולם מתפלל בנחת, מה זה קשור? הוא אומר, לא, הלב מקבל מכל האיברים. אתה רוצה שעבודת הלב שלך תהיה כמו שצריך? אין אפשרות שהלב יפעל כראוי אם אתה לא מחובר עם כל שאר האיברים, עם כל שאר עם ישראל. זה מה שהוא אומר, רק אז תיקון העבודה בלב. ומכלל אין, חולי, אנחנו יודעים שהוא אומר בצד החיובי, אז מזה נבין לבד מה קורה בצד השלילי כשזה חסר. ועל כן נאמר, כשכתוב בגאולה עתידה הנביא צפניה, אומר, מה יהיה כשמשיח יבוא? ולעובדו שכם אחד. שכם אחד. כולם יהיו ביחד. כולם יתו שכם אחד לשני. כולם יעזרו אחד לשני. אחד דווקא. זה חייב להיות. אין מצב שיהיה גאולה ולא כולם יהיו ביחד. זה לא הולך. ועל כן, מה הוא בעצם אם כך דורש, כמו שאומרים, שורה תחתונה הלכה למעשה. אהובה ידידיי, נע ונע, לטרוח בכל לב ונפש. אני מבקש ממכם לטרוח בטרחה עמוקה, עם כל הלב ועם כל הנפש. לתקוע אהבת רעהו בליבו. פשוט תתקע בלב שלך אהבה לחבר שלך. זה לא קל? תתקע את זה כמו שתוקעים מסמר. תכניס בכוח שאתה חייב שיהיה לך אהבה לחבר. ואיש את רעת רעהו, לחשוב רע על מישהו אחר. אל תחשבו בלבבכם כתיב. אפילו לא, לא רק שלא תעשה לו רע, אפילו לא תחשוב עליו רע. ולא תעלה הלב לעולם. שלעולם לא יהיה בכלל מצב כזה שחשבת רע על מישהו אחר. ואם תעלה, מה יהיה אם כן יעלה לך מחשבה רע על מישהו אחר? כאן הוא הרי מדבר בתניה לבינונים. אצל צדיקים אין מצב כזה שעולה להם מחשבות והם צריכים להתמודד איתם. צדיק הוא כזה שהוא נקי, אבל בינוני ומטה, הוא יש לו כל הזמן, נופלים לו בראש מחשבות, עכשיו הוא צריך להתמודד איתם ולראות איך הוא מפיל אותם. אז אם תעלה, יכול להיות, כל אחד מכיר את זה, שעולים מחשבות כאלה ואחרים לא טובות על השני, מה עושים? ואם תעלה, יהדפנה מליבו, פשוט תזרוק את זה החוצה מהלב, כהנדוף אשן, כמו אשן שמתנדף ובא רוח. היה אשן אפוף, פתאום שנייה אחת בא איזה רוח ולא נשאר ממנו זכר, אין לו ממשות. ככה מחשבה על מישהו אחר שהיא מחשבה רעה, פשוט צריך להעיף את זה. הוא כמו, יש כאן ביטוי חריף ביותר, הוא כמו מחשבת עבודה זרה ממש. כמו אם יעלה בליבו של אדם מחשבה שהוא רוצה לעשות עניינים של עבודה זרה, ככה היה לו איזה שיגעון, שטות כזו, אז מיד הוא יזדעזע מעצמו ומיד ינסה להעיף את זה מהראש. אומרים לנו שאם אתה חושב על מישהו אחר משהו רע, זה מחשבת עבודה זרה ממש. ואם זה מחשבה, זה עוד יותר גרוע. כי ידוע שבלבושי הנפש יש לבוש שהוא נקרא דיבור, ויש לבוש שהוא נקרא מחשבה. מחשבה זה הרבה יותר פנימי. כשיש דפקט במחשבה, אז הנזקים בנפש יותר חמורים מאשר יש דפקט בדיבור או במעשה. למרות שבית דין של מטה לא מעניש בן אדם על מחשבות. כי בית דין של מטה רואים רק עניינים של מעשים. אבל בית דין של מעלה בדרך כלל גם לא מעניש על מחשבות. חוץ מסוג מחשבה אחד, שאם אדם חושב, אז גם על המחשבה הוא ייתן את הדין, וזה מחשבת עבודה זרה. לכן הוא כאן מדמה את העניין הזה של לחשוב רע על מישהו אחר, זה כמו לחשוב עבודה זרה. זה פוגם באותו אופן. כי גדולה, מה?
מה ההבדל בין לחשוב רע לעבודה זרה?
הוא אומר, זה אותו דבר. הוא אומר, הוא כמו מחשבת עבודה זרה ממש. כי גדולה לשון הרע, כן, מאיפה אני... איך אנחנו נסחפים לתת לעניין כזה משקל כבד כל כך כמו עבודה זרה? הוא אומר פשוט, כי הרי כתוב במפורש שגדולה לשון הרע כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. כך כתוב, שאדם מדבר בדיבור רע על השני, זה כמו שלושת הדברים החמורים ביותר. אז בואו נעשה חשבון פשוט. ואם בדיבור כך, אם דיבור על השני הוא כזה חמור, שהוא גורם, שהוא שקול כעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אז מחשבה על אחת כמה וכמה. אז אל תתייחס למחשבה, אם בסך הכל חשבתי, מי יודע מה חשבתי? הוא אומר, להפך, המחשבה היא יותר עדינה ויכולה לפגום יותר. וכבר נודע לכל חכם לב, כל אדם שמבין ויש לו חוכמה ומבין את הסדר המדרגות של כל כוח בנפש, יתרון הכשר המחשבה על הדיבור. כל חכם לב מבין לבד שמחשבה הוא הרבה יותר עדין מאשר דיבור. הוא לפני והוא יותר עדין. אם יש לך מכשיר ויש לך מחשב, אם הפלסטיק החיצוני נשבר, אתה יכול לשים עליו דבק וממשיכים לעבוד. אבל אם משהו מבפנים במוח שלו נפגם, אז אין לך ברירה, אתה צריך לעשות תיקון רציני או להחליף אותו. המחשבה זה הפנימיות. אם יש פגם במחשבה, זה הרבה יותר פוגם מאשר פגם בדיבור או במעשה. אין לטוב ואין למוטב. ככה בצד החיובי, כשאתה חושב טוב, כמה אדם מעדן את הנפש שלו כשהוא חושב טוב. אדם, לכן כתוב, יש מאמרי חסידות, שכתוב שאם אדם מהתפילה חושב על עניינים שהוא למד בחסידות, יש מצב שאדם לומד, יושב חצי שעה ויושב ולמד איזה עניין. יש חשיבות גדולה ללימוד. אבל מחשבה, לחשוב על מה למדת, פשוט להתבונן. שתי דקות של מחשבה, יש להם עוצמה יותר גדולה מ-30 דקות של דיבור. כי המחשבה היא פנימית, והיא פועלת הרבה יותר. זה לטוב, וככה זה למוטב, למוטב הכוונה, הצד השלילי. אז אם אדם חושב רע על השני, זה כמחשבת עבודה זרה ממש. וסיים אדמו"ר הזקן את האיגרת, והשם הטוב, המברך את עמו בשלום, ישים עליכם שלום, וחיים עד העולם, כנפש אוהב נפשכם מלב ונפש. האדמו"ר הזקן כאן מעריף הרבה ביטויי אהבה וחיבה ממנו לחסידים, גם הוא פותח את זה באהובי החי וריי, ובאמצע יש עוד הפעם, אהובי ידידיי, ומסיים, הוא אוהב אותם מלב ונפש, והוא ממש דורש בתוקף שלא יהיה מצב שיש חלילה פגם בלב. ובמקום אחר בתניה כתוב, אנחנו נגיע לזה בהמשך, שם הוא מסביר שהלב הוא גם כן הצדיק, ראש בני ישראל הוא לב. הרמב״ם אומר שהמלך הוא לב כל קהל ישראל. אז אם אדם לא נמצא באחדות עם חבר שלו, אתה פוגם גם בלב של עם ישראל. כי הלב, כדי שהוא יהיה מתפקד כראוי, הוא צריך את כל המערכת שלמה. ולכן צריך להשקיע הרבה מאוד באהבת ישראל. אחד מהדרכים זה שיושבים יחד ומתוועדים, אז זה גם דרך לרומם את העניין של אהבת ישראל. וזה מה שאנחנו היום, בעזרת השם, היום אנחנו נשים שיעור יותר קצר, וגם התוועדות לכבוד י' בשבט.